רגע. אוקיי, אני מחבא מיקרופונים כהרגלנו, ואני אדליק אותם בסוף, ואפשר גם לכם, זאת אומרת, להדליק ולחבות, ואז אפשר יהיה לשאול גם שאלות על השיעור, וגם אם רוצים לדבר על עוד דברים. אוקיי, הביתי. טוב, אנחנו באות קי"ז, שוב פעם אני לוקח את זה מוויקיפדיה, פשוט יותר קל לראות את זה שם, לא, זה לא זה, סליחה. לא מוויקיפדיה, מוויקי טקסט. כן, הנה. עוד קי"ז, זה מתחיל בגמרא שמופיעה למעלה, אהיה אשר אהיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד גלויות. זאת אומרת, למה כתוב פעמיים אהיה? אז פעם אחת זה שהקדוש ברוך הוא היה איתנו ב... שיעבוד מצרים, והפעם השנייה לומר שהוא גם ימשיך להיות איתנו בשיעבודים העתידיים. אמר לו, ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה. מה אתה עכשיו מכניס להם לחץ שצפויים להם גם שיעבודים עתידיים? לא כדאי להגיד את כל זה עכשיו. אמר לו, יש לך אני אליכם. זאת אומרת, אז בסופו של דבר סוכם שהוא יגיד להם רק שהקדוש ברוך הוא היה איתם במצרים, ולא יוסיף את זה שהוא ימשיך להיות איתם בשיעבודים העתידיים כדי לא להלחיץ אותם. אז הרב קוק אומר ככה, אני קורא עכשיו בתור דבריו, עיקר השליחות ודאי לא תיגמר כי אם עד סוף כל הגלויות. זאת אומרת, שליחותו של משה רבנו, ונגיד, הוא נותן לנו את התורה, אז הרלוונטיות של השליחות הזאת ושל התורה, היא לא רלוונטית רק לגלות מצרים, אלא עד סוף כל הגלויות, אמור ללוות אותנו גם בהמשך. שאז תיגמר התכלית הנשגבה שהיא תעודתן של ישראל, כן, המטרה או הייעוד של ישראל. אם כן, התורה ומצוותיה הם נושאים עליהם כל העניינים שעתידים ישראל להיות בהם לפי התחלפות מצביהם. זאת אומרת, אם כך, אז גם בתורה ובמצוות, כנראה תמון מידע רלוונטי לכל המצבים שצפויים לנו מעלה ומטה, כן? כל השיעבודים והגאולות וכל התהפוכות שצפויות לנו עד סוף ההיסטוריה. קודם כל זה מה שיש שם. עכשיו השאלה היא רק מה להגיד לעם ישראל, בזה מדברת הגמרא. אבל ההנחה בסאבטקסט, כן, ההנחה שלפני שהגמרא מתחילה לדבר, זה שבעצם האינפורמציה כולה נמצאת בתוך התורה. אם כן, גם השיבודים העתידים, גם כן צריכה להיות התורה לפי ערכם, זאת אומרת, צריכה להיות תורה שתתאים למצבים של השיבודים העתידיים, ושתהיה ערוכה באופן כזה, שתנהג או תנהג את ישראל לתכליתם, גם בין גלי הגלויות העתידים להיות. כן, היא אמורה להתאים לכל המצבים העתידיים, שיבודים ולא שיבודים, כל הסוגי ההנחיות והמידע הרלוונטי אמור להימצא בתורה. על כן, הייתה נחוצה להם הגילוי מגלויות העתידות להיות, כן, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, גם אני הייתי איתכם במצרים, וגם תגלה להם שצפויות להם גלויות עתידיות, וגם שם הקדוש ברוך הוא יהיה איתם, על כן הייתה נחוצה להם הגילוי מגלויות העתידות להיות, כדי שיעמדו על עיקרה של תורה ותכונתה, כדי שיוכלו לחלץ מתוך התורה את ההנחיות הרלוונטיות שילוו אותם בשלבים ההם, שהיא פועלת עליהם להכין להם מעמד גם בתוך חשקת הגלויות, ולצאת על ידה אחר כך מאפלה לאורה, כן? וככה אפשר יהיה לצאת מהגלות חזרה. והנה, אם הייתה השליחות נגמרת בגילוי, כדי להיות עמהם בגלויות העתידות להיות, היה מורגש בתכונת התורה, ההכנה גם כן למצב הגלויות. זאת אומרת, אם משה רבינו היה מקבל את הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא, להגיד לישראל שגם הקדוש ברוך הוא יהיה איתם במצרים, וגם בגלויות העתידיות, אז בעצם ההסתכלות אל התורה, התוכן של התורה, היה אמור להיכתב באופן שתהיה בו אינפורמציה שאפשר יהיה לחפש ולמצוא אותה, ביחס לכל המצבים העתידיים. כן? למרות שאת מורגש בתכונת התורה, ההכנה גם כן למצב הגלויות, גם את האינפורמציה הרלוונטית שמכינה אותנו איך להתנהג במצב הגלות, גם זה בעצם אמור להיות בתורה. אבל באמת, אפשר לקרוא, אבל באמת הייתה הכוונה שתהיה הדרכת ישראל על פי זה הדרך, שיהיה השם יתברך עמהם גם בגלויות העתידות. זה ברור שגם למסקנה, כשמשה רבנו לא מספר להם על הגלויות העתידות, ההדרכה של ישראל על פי הדרך של התורה, הדרך של הקדוש ברוך הוא, היא עדיין אותה הדרכה. זאת אומרת, התורה מכילה את ההדרכה הרלוונטית הזאת. ולא שיאמר להם דבר זה בגלוי. אבל משה לא אמור להגיד להם את הדברים האלה בגלוי. כי אם, אז מה הוא כן אומר להם? יש לך אני אליכם. לא אשר יהיה, אלא יהיה. והיחס הגלוי יהיה לכל התורה כולה ומצוותיה, גם כן לפי מצב של גאולה תמידית בארצם. ואז בעצם המידע הרלוונטי בתורה זה מידע שעוסק רק במצב הטוב, בלי השיעבודים העתידיים שעליהם משה רבנו לא רצה לדבר. זה בעצם מה שמופיע בתורה עצמה. כי אם בתורה עצמה היה מופיע גם, היה מופיע גם הנחיות לגבי מה לעשות בשיעבודים, אז משה לא צריך להגיד להם שום דבר, כשהם מקבלים את התורה הם רואים את זה. אבל הטענה של הרב קוק זה שבתורה עצמה אתה רואה בעצם התייחסות למצב, אפשר לקרוא לו אידיאלי. התורה מדברת על מצב אידיאלי, אבל באופן מפורש, אלא שכוללת בתוכה גם כן ההנהגה הדרושה לזמני הגלות. אבל זה לא מפורש, אני אדבר על זה עוד בהמשך. אבל בעת היותם ראויים להיות נגאלים, יש בכוחה של תורה לפעול עליהם פעולה של גאולה, כאילו היה להם גאולה זו נצחית, ולא יחלש כוח על גאולה כלל לשעתה, מפני שעתידים עוד גלויות להיות. זאת אומרת, הוא אומר, כנראה, פה המשפט הזה לא עד הסוף ברור לי, אבל אם אני מבין נכון, הוא מתכוון לומר, למרות שבעצם התורה מדברת רק למצב אידיאלי, התורה יכולה לפעול עליהם את הפעולה להביא אותם למצב האידיאלי, זאת אומרת, להוציא אותם מהמצב של השיעבוד, כאילו הייתה להם גאולה זו נצחית, ולא יחלש כוח הגאולה כלל לשעתה, מפני שעתידים עוד גלויות להיות. אף על פי שבאמת כל העניינים הם קשורים זה בזה. כן? זאת אומרת, ההנחיות לגלות וההנחיות לגאולה הן לא הנחיות שונות, זה נובע מאותו רציונל, רק הוא מתאים את עצמו למצבים השונים. וכבר בהיותם בארץ הקודש, הייתה התורה מכינה באדם מעמד בטוח לעולמים גם במעמקי הגלויות. זאת אומרת, גם התורה האוטופית, האידיאלית, בעצם מכינה בתוכה את ההכנות הדרושות כדי להתמודד גם עם מצבי גלות. זה בעצם דבריו של הרב קוק. עכשיו, אוקיי. אני רוצה רק לפתוח באיזושהי הערה שקצת קושרת את הדברים לשיעור הקודם. הרב קוק בעצם מציע פה הסבר לאהב האמינה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, תגיד להם גם על הגלות שהייתה וגם על הגלויות העתידות, וגם למסקנה שהתקבלה דעתו של משה רבנו, לדבר רק על הגלות שהייתה. ומה ההסבר שהוא מציע? הוא בעצם טוען שההנחיה לשיעבודים לא אמורה להופיע באופן מפורש, אלא איזשהו באופן סמוי כלשהו, כדי ש... זאת אומרת, יש איזושהי צורה אחרת שהתורה מקבלת כשהיא ניתנת באופן כזה. ההנחיה לא יכולה להיכתב בה בצורה מפורשת, אלא, אבל בכל זאת היא נמצאת שם באיזושהי צורה, וכנראה ש... זה לא כתוב שם במפורש, אבל נדמה לי שזה ודאי לדרכו של הרב קוק זה מתבקש. אני חושב שמה שהרב קוק מתכוון לומר שכך גם נכון לעשות. זאת אומרת, בסופו של דבר המסקנה... שמה שהציע משה רבנו, מה שהתקבל למסקנה, זה גם הדבר הנכון. לא נכון לכתוב את ההנחיות לשיעבודים בצורה מפורשת, ואולי אפילו הייתי מרחיב את זה יותר, לא נכון לכתוב הנחיות בכלל בצורה מפורשת, אלא להשאיר את הדברים באיזושהי צורה כללית יותר, ועל זה אני אדבר עוד קצת בהמשך, יותר בהמשך, אבל אני רוצה רגע להעיר לפני כן הערה מתודולוגית. אם באמת הרב קוק בא להסביר כאן את המבנה של התורה, או איך אנחנו אמורים להתייחס לתורה, אז יש כאן למעשה הסבר שהוא שונה מההסבר שהגמרא עצמה מציעה. הגמרא עצמה מציגה את זה כאילו שזה רק דיון על שמירת מצב רוח של עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, כדי להכניס אותם לדיכאון, אל תיתן להם את התורה כפי שתכננו, אלא תספר להם רק על הגלות שהייתה, לא הגלויות העתידיות, וכנראה גם התורה עכשיו בהתאם צריכה להיכתב באופן קצת שונה. את ההנחיות לגלות שאמורות בכל זאת להיכלל בה, לא אמורות להיות כתובות בצורה מפורשת. באופן עקרוני, התורה עוסקת במצב אידיאלי. עכשיו, זה סתם הערה מאוד מעניינת, באמת רק בסוגריים, בתוך הסוגריים, הסתרה בתוך ההסתרה, מה שנקרא. יש, התפיסה בכלל, גם של, בעיקר של האחרונים, לגבי התורה, זה שבאמת התורה עוסקת במצבים אידיאליים. נכון שהתורה עוסקת גם בדיני גנבים ורוצחים וכל מיני דברים כאלה, אבל במובן מסוים, כל דבר שהוא תוצאה, שינוי שמוכתב מחולשות אנושיות, זה לא עניינה של התורה. זה עניינם של חכמים. חכמים אמורים לסגור פרצות, לדאוג למדרונות חלקלקים, לאסור דברים מחששות שנגיע לכל מיני דברים כאלה. התורה עצמה לא עוסקת בזה. התורה עוסקת במה צריך להיות במצב האידיאלי. כל החולשות, כל הדברים שמתפתחים יותר מאוחר, תפקידם של חכמים לטפל בדברים האלה. אני אביא רק דוגמה אחת כדי לחדד את העניין, כי זה דורש הרבה יותר עריכות. יש כל מיני תקנות או גזרות שהתחדשו לאורך ההיסטוריה, וראשונים ואחרונים מתחבטים לגביהם, החל משבועת אסת, מה שנקרא שבועת הגמרא. זאת שבועה שהתחדשה בתקופת הגמרא, אפילו במשנה היא לא מופיעה, למרות שיש ראשונים שמצביעים על זה, שיש לה רמזים במשנה, אבל זה מה שנקרא שבועת הגמרא. או תקנת השווים, כן, תקנת מריש, או כל מיני, תקנת השוק, כל מיני דברים מן הסוג הזה שלא לגמרי ברור מתי הם תוקנו, וחכמים דנים שמה בכל מיני סיטואציות, מנסים לחלץ את המידע ההיסטורי הזה, מתי זה קרה, מתי זה תוקן. יש איזושהי הנחה בכל הדיונים האלה, ועוד פעם, אני לא נכנס לפרטים, אני רק אומר את זה באופן כללי, יש איזושהי הנחה בכל הדיונים האלה, שזה צריך היה להתקן בשלב כלשהו לאורך ההיסטוריה. כי אם זה היה ממתן תורה, אז היה דאורייתא, זה לא היה תקנה. זה לא היה תקנת השווים, או תקנת מריש, או תקנת השוק, זה היה דין השוק, זאת אומרת דין דאורייתא. אם זה תקנה, זה כנראה תקנה שתוקנה באיזשהו שלב בהיסטוריה, בגלל מצב שנוצר. ואז צריך לחשוב מה היה המצב לפני כן, ומה קרה כשזה נוצר, מאוד בולט באחרונים לגבי שבועת אסת. בית הלוי מעריך בזה מאוד מאוד. לדון מה היה לפני כן, הרי שם כל מיני הסברים בגמרא, איך קבעו את שבועת האסת, אז השאלה מה היה קודם, ומה קרה אחר כך, ומה התחדש וכו'. ההנחה היא כל הזמן שהיה איזשהו שינוי במציאות, שהכתיב שינוי הלכתי. וחכמים עשו את זה. אני נקלעים כתוצאה מזה להמון קשיים ודחוקים, ואני חושב שיש פה הנחה שהיא ממש לא הכרחית, כי יכול להיות בהחלט תקנה דרבנן שהיא קדומה בדיוק כמו התורה. מזמן מתן תורה יש את הדין הזה, והוא עדיין דין דרבנן, ולא דין דאורייתא. למה? כי השאלה של דרבנן ודאורייתא היא לא שאלה כרונולוגית, היא שאלה מהותית. כמו שאמרתי קודם, התורה מטפלת בדין עצמו, בעיקר הדין, לא בתגובות לסיטואציות דיאבדיות שנוצרות. ויש סיטואציות כאלה. אבל כל מצב שהוא סיטואציה דיאבדית, שצריך לתת לה פתרון עד אוקי כזה, או כל חולשה כזו, חולשה אנושית כזו או אחרת, זה עניינם של חכמים. וגם אם החכמים האלה היו משה רבנו, או אולי אפילו אברהם אבינו, לפני מתן תורה, זה בכלל לא משנה. זה עדיין יוגדר כדין דרבנן, כיוון שהתורה עוסקת במצב האידיאלי. רבנן באים לסגור פרצות, רבנן באים לטפל בכל מיני קשיים צדדיים, דברים שהם לא מעיקר הדין. לכן תמיד ההנחה היא שסייגים וגזרות זה תמיד דרבנן. אין סייגים וגזרות בדאורייתא. יוסף אנגל טוען שיש בראשונים פה ושם ביטויים כאילו שיש סייגים דאורייתא, אחד מהם זה בל יראה ובל ימצא בפסח, שזה סייג לאכילת חמץ, לפי חלק מהראשונים, או ייחוד, שזה סייג למעשה עבירה, אבל באופן עקרוני, סייגים וגזרות, ההנחה הפשוטה היא זה דין דרבנן. ולמה? כי סייגים וגזרות זה לא דינים אמיתיים. הם לא דינים אמיתיים, זה לא באמת היה צריך להיות כך. אנחנו אומר, זה מעשה מותר, שאנחנו אוסרים אותו בגלל חשש שיקרה משהו אחר. זה כבר לא עניינה של התורה. התורה עוסקת במצב האידיאלי. מה באמת מחייב מבחינת עיקר הדין? הדינים שבאים לסגור פרצות, או לטפל באיזשהם בעיות, במדרונות חלקלקים, ודברים מן הסוג הזה, גם הם קדומים מבריאת העולם, זה בכלל לא משנה. בסופו של דבר, בגלל תוכנם, זה יחשב דיני דרבנן. לא בגלל העיתוי ההיסטורי שבהם, שבו נוצרה התקנה הזאת. אז זה רק הערה בסוגריים, אני רק מאיר פה עוד קצת את הטענה שהתורה עוסקת במצבים אידיאליים ולא במצוקות שנוצרות בדיעבד, במצבים לאורך ההיסטוריה. טוב, אבל בכל אופן, אז מה שהרב קוק בעצם רוצה לטעון זה שהיה פה איזשהו שינוי בצורת הכתיבה של התורה, וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה סביר מאוד לפחות להסיק מכאן, שהרב קוק גם חושב שזה שינוי נכון, שכך צריכה להיכתב תורה. זאת אומרת, לא רק מה לעשות, היה הטקל, היה בעיה, לא רצו לעצבן או להעציב, לדכא את היהודים, אז החליטו לשבש קצת את התורה בשביל העניין הזה. לא, ההנחה היא שלמרות שזה שיבוש שהוא כאילו תגובה למצב רוח או לבעיה אנושית כזו או אחרת, כך בסופו של דבר גם נוצר המבנה הנכון יותר של התורה. ואז, אם זה ככה, אז יש פה דוגמה דומה, אם כי לא זהה, לדוגמאות שהבאתי בשיעור הקודם, להסברים כפולים, או הסברים מקבילים. הסברים שיש בהם שני מרכיבים, שאולי שניהם ביחד יוצרים הסבר, או שניהם במקביל, כל אחד מהם יוצר הסבר, אמרתי שזה עניין בעייתי, לא מספיק נכנסתי לפרטים של העניין הזה. במקרה הזה יש הסבר בגמרא שפשוט לא רצו לדכא את עם ישראל, וההסבר של הרב קוק הוא שבעצם תורה, באופן האידיאלי יותר, אמורה להיכתב באופן שמשה רבנו באמת הציע. ולכן הדרך, הניסיון לתת מענה לזה שעם ישראל לא ייכנסו לדיכאון, זה רק הדרך שבה התגלגלה התוצאה שבעצם הייתה צריכה להיות לכתחילה נכונה. זאת התוצאה יותר נכונה. זה שהתגלגלה באיזשהו אופן דיעבדי או תגובה ל... או ניסיון לפייס אנשים, או לעודד אנשים, זה לא משנה, זה הדרך שבה התגלגלו הדברים, אבל בסוף בסוף התוצאה היא תוצאה היותר נכונה, וזה אני אגיע עוד רגע, למה זה יותר נכונה, ומה המשמעות של העניין הזה, אבל אני רוצה להביא אולי דוגמה או שתיים, כדי להראות את צורת החשיבה הזאת. למשל, הרמב״ם מביא בעקבות הגמרא, המחלוקות נוצרו בגלל שתלמידי הלל ושמי שלא שימשו כל צורכם. זאת אומרת, בגלל שהם לא שימשו את רבותיהם כל צורכם, הם לא קלטו עד הסוף את התורה שרבותיהם לימדו אותם, אז היו פספוסים, הם לא הבינו אותו, ואז נוצרו מחלוקות, ובסופו של דבר איכשהו הנוצרה, ככה נוצרו שני בתים כאלה עם מחלוקות מאוד קשות, וכל ההשלכות הידועות בהיסטוריה. מצד שני, רבי יצחק קוטנר עומד על זה בכמה מקומות, למשל בעיקר בספר על חנוכה, פחד יצחק, על חנוכה, הוא אומר שהמחלוקת נתפסת בהרבה מקומות בחזל כמשהו אידיאלי. זה לא תקלה שאנחנו מצרים על היווצרות מחלוקות. מחלוקת זה דבר אידיאלי, זה מצב האידיאלי. כי המחלוקת בסופו של דבר עוזרת לנו לחדד ולגלות פנים מרובות שיש לסוגיה. ואם לא הייתה מחלוקת וכולם היו אומרים אותו דבר, אז הכל היה מונוליטי, והעולם הוא לא נתפס באמת נכון, אם אנחנו מסתכלים עליו בצורה כל כך פשטנית. לעולם יש פנים רבות, לכל סוגיה, לכל מצב אנושי, יש פנים רבות, ולכן צריך דעות שונות ומחלוקות ונימוקים ופה, כדי להציג בפנינו את הסוגיה במלוא מורכבותה, ולכן היווצרות המחלוקת זה מעשה מבורך, כמו שרבי יצחק קוטנר אומר שם, אז מה, איך זה קורה בעקבות תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם? אז עוד פעם, אותו מנגנון, זאת אומרת, תלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, וזה היה לא בסדר, וכתוצאה מזה קרתה תקלה, והתורה השתבשה, ועכשיו לא הצליחו לשחזר את התורה האחידה שהייתה עד אותה תקופה, ואז התחילו להפעיל את הראש, וויכוחים, ודעות, ופנים שונות, וכל מיני דברים כאלה, ואופ, נוצר מצב שבעצם היה צריך להיווצר מלכתחילה. המצב האידיאלי. זה בעצם מצב יותר טוב מהמצב המונוליטי שהיה שהיה בהתחלה עד ההתפצלות הזאת של הלל ושמי. סתם במאמר מוסגר, כן, תלמידי הלל ושמי לא שימשו כל צורכם. אז הלל ושמי לא התווכחו, רק תלמידיהם, נוצרה אצלהם מחלוקת. הרי אם נוצרה מחלוקת אצל בית הלל ובית שמי, הפירוש הוא בית הלל למדו מהלל, ובית שמי למדו משמי, אחרת המחלוקת הייתה צריכה להיווצר על ידי אנשים שלמדו אצל אותו יהודי. רק הם לא שימשו אותו כמו שצריך, אז לכן נוצרו מחלוקות ביניהם ודעות שונות, וכך נוצרה מחלוקת. אבל לא, יש פה שני ראשים שהמחלוקת מעוצה בהם. אז אולי הם לא שימשו כל צורכם, אבל זה לא יצר את המחלוקת, זה אולי העצים אותה, קיבע אותה. אבל בסופו של דבר, הלל ושמי בעצמם גם כן חלקו. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. אז זה רק אני אומר, מאמר מוסגר, שבכלל, באופן כללי, גם בלי מה שאמרתי עכשיו, קשה לתלות את היווצרות המחלוקת, רק בזה שהלל ושמי לא שימשו כל צורכם. בסופו של דבר, ברור שיש פה משהו יותר עמוק. ומה שאומר רבי יצחק קוטנר, זה שגם אם משהו נוצר באיזשהו אופן מאוד עקום, או כתגובה לתקלה כלשהי, יכול להיות שבסוף בסוף, המסקנה, המצב שנוצר בסוף, הוא בעצם מצב אידיאלי. ואולי אפילו היה מתוכנן מראש על ידי הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, אפשר גם כמובן לראות בזה איזשהו גלגול של יד ההשגחה. המדרשים למשל על ביאת המשיח מאוד ידועים, שהמשיח מגיע דרך חוט המואביה, שעשתה כל מיני מעשים בעייתיים קצת עם בועז שם בגורם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ואופ, דרך זה פתאום הגיח לו משיח בן דוד, הסמל של האוטופיה היהודית, כן, מגיע מתוך איזה מעשה קצת בעייתי בתיאורים הפשוטים שלו. וכן אפשר לראות את זה אפילו בהקשר של פסח, כתוב, כן, הבית הלוי מאוד ידוע, וזה כבר מופיע ברמב"ן, והרב קוק קצת גם, יש בכמה מקומות מדברים על זה שהפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה אומר? לכאורה הפסוק הזה הוא הפוך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את זה, את המצוות של אותו לילה, בעקבות מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאת מצרים. אבל הפסוק אומר לא ככה. הפסוק אומר, בעבור זה, כן, המצוות שעליהן אנחנו מצביעים בשולחן הסדר, בעבור זה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את יציאת מצרים. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו אוכלים מצה כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז זה ברור שהמצה היא תוצאה של יציאת מצרים, ולא להפך. אבל הפסוק אומר שלא, יציאת מצרים נוצרה כדי שנוכל מצה. אז מה נכון פה? כנראה שני הדברים נכונים. באופן היסטורי, אנחנו אוכלים מצה, זכר ליציאת מצרים. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים וגלגל את זה באופן כזה שהמצות, שהבצק לא הספיק להחמיץ ונוצרו מצות? כי בסוף בסוף הוא רצה להגיע למצב שאנחנו נוכל מצות. זה לא מקרה שקרה שם משהו ובסוף אנחנו אוכלים מצות. זאת הטענה של האחרונים האלה. האמת שיש לזה אפילו רמזים בתורה ובמדרשי חז"ל. מדרשי חז"ל, אז כתוב הרי שאצל סדום, לוט ערך את המלאכים ואומר, תביאו להם עוגות מצות כי לא חמץ. אז רשי אומר שם למטה, פסח היה. ולכן לא הגישו למלאכים שם חמץ, אלא מצות. מה זה פסח? אנחנו מדברים על מאות שנים לפני יציאת מצרים. אז מה בדיוק עשו שם בפסח הזה? למה פתאום אכלו מצות? הבצק של אבותינו לא החמיץ, הבצק של בני 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 בניהם עוד לא החמיץ. הבנים האלה עוד לא היו בתכנון בכלל. והם כבר אכלו מצות. עכשיו עוד פעם, זה כמובן מדרש חז"ל, אני לא מתכוון לטעון שבאמת היה שם פסח ולא תאכל מצות. אבל מדרש החז"ל הזה בעצם רוצה לומר לנו, שכנראה אכילת המצה זה לא איזשהו משהו שבמקרה קרה כתוצאה מתקלה, אלא יש פה מהלך מכוון, וזאת בעצם הטענה. אפשר אפילו, זה מדרש חז"ל, אפשר לראות את זה אפילו בתורה עצמה. התורה עצמה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לאכול מצות, מתי זה קורה? זה קורה באלף ניסן. נכון? החודש הזה לכם ראש חודשים. שם הקדוש ברוך הוא מצווה, וככה תאכלו אותו, בתניכם חגורים, מקלכם בידכם ונעליכם ברגליכם, אכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. כל החיפזון הזה הוא לא חיפזון שנוצר בלילה, בגלל שפרעה רדף אחרינו והיינו צריכים לברוח מהר ולא היה לנו זמן שהבצק יחמיץ וכו' וכו'. כל הסיפור הזה כבר שבועיים קודם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו לאכול את הפסח בחיפזון. זאת אומרת, מושג החיפזון קדם לאירוע ההיסטורי שלכאורה חולל אותו. ועוד פעם, וכאן זה כבר בתורה עצמה, זה לא מדרש חז"ל. בתורה עצמה רואים שיש איזושהי תוכנית שאנחנו בסופו של דבר נגיע לחיפזון. עכשיו, איך מממשים את זה, איך נוטעים את זה בהשתלשלות ההיסטורית, אז בסדר, אנחנו שם ופרו רודף, אנחנו לא מספיקים ורצים מהר, והבצק לא מספיק להחמיץ, אבל בסופו של דבר זאת הייתה התוכנית, להגיע לתוצאה הזאת, זאת הייתה התוכנית מראש. אני אסיים אולי בעוד דוגמה אחת, את ההערה הזאת, רק הערה, יש מדרש מאוד ידוע, הלשם עוסק בו בכמה מקומות, הלשם זה סבא של הרב אלישיב, אחד מגדולי המקובלים האשכנזים, שהוא מביא את המדרש הזה כשהקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון מיטה, בעקבות החטא של אדם הראשון, אז אדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, בעלילה אתה בא עליי. הרי כתוב בתורה שכבר נכתבה תף תף קוף קוו דורות לפני בריאת העולם, כתוב באדם כי ימות באוהל. אז אתה מספר לי שעכשיו פתאום החלטת לגזור עליי מיטה. בתורה עצמה כבר יש תוכנית מראש אני ימות. ככה המדרש אומר. הוא אומר משל לאדם, ככה אומר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, צריך להסביר לו, הקדוש ברוך הוא כנראה לא מבין. אז הוא מסביר לו את זה עם משל. אז הוא אומר לו, אני אסביר לך את זה עם משל. יש משל לאדם שאשתו הקדיחה את תבשילו. אז הוא מכניס יד לכיס, מוציא גט חתום עם שני עדים, נותן לאישה את הגט ואומרת מגורשת. אז אומרת לו האישה, בעלילה אתה בא עליי. הרי היה לך גט חתום עם שני עדים בכיס עוד לפני שטעמת את התבשיל. אז אתה מספר לי סיפורים שאתה מגרש אותי בגלל שהתבשיל לא מצחן בעיניך. ואת ישנם מצבים שבהם יש איזושהי תוכנית, זה הוא קורא לזה בעל הלשם, קורא לזה הנהגת נורא עלילה. כן, זה כשהקדוש ברוך הוא בעצם בעלילה אתה בא עליי, אתה בעצם תכננת את כל הסיפור הזה מראש, אז הכנסת אותי לתוך סיטואציה שבה אני חוטא, ואז אתה גוזר עליי חטא, כשכל הסיפור הזה זה בעצם משחק מחור. אתה רצית להגיע למצב הסופי, בסופו של דבר. כך שרואים את זה, אני חושב, בהרבה מקומות את ההתייחסות הזאת להתנהלות של הקדוש ברוך הוא עם העולם, שהוא בעצם, אנחנו מתנהלים איכשהו בסדר ההיסטורי, זאת אומרת, קרה משהו, בעקבות זה אנחנו עושים ומספרים ביציאת מצרים, וזוכרים את יציאת מצרים, אבל כל הסיפור הזה בעצם מתוכנן, ובכלל יציאת מצרים נולדה רק בשביל שאנחנו נעשה את כל הדברים האלה, זכר ליציאת מצרים. הסיבה והמסובב מתהפכים כאן, התוכנית, כן, זה כמו חותם ונחתם, החותם והנחתם, יש הבדל בין החותם והנחתם, המעלה הופך למטה, זה מתהפך, היחס בין החותם והנחתם. הסיבה הופכת למסובב. מבחינת הקדוש ברוך הוא משהו סיבה, מבחינתנו זה המסובב, ולהפך. טוב, אבל בכל אופן, זה הדוגמה שאנחנו רואים בהקשר של ההסבר של הרב קוק, מול ההסבר שנותנת הגמרא, כי הגמרא מציגה פה איזושהי תקלה, זאת אומרת, לא רצו לדכא את עם ישראל, אתה יודע מה, אז אל תספר להם על שיעבודים העתידיים, ובסדר, והכל בסדר. הרב קוק אומר, מה פתאום? זה צורה אחרת של תורה. הצורה של התורה שמשה רבנו בסופו של דבר נתן להם, זה רק צורת תורה של אהיה, לא אהיה אשר אהיה. זה תורה אחרת לגמרי. זה תורה שמדברת על מצב אידיאלי ולא מתייחסת למצבי שיעבוד, אבל מכילה בתוכה הנחיות גם למצבי שיעבוד. מה בעצם העניין הזה? כן? אז לפני שאני נכנס לעניין הזה, אני רק אומר, זה אותו מבנה כמו הדוגמאות שהבאתי קודם. יש פה בעצם משהו שקרה כאילו כתגובה למצב מקרי סתמי שנוצר שם, שלא רצו לדכא את עם ישראל, אבל בעצם אומר לנו הרב קוק, בסוף התוכנית בעצם הייתה שהתורה באמת תינתן כך. זה בדיוק הסיפור, וכל הדין ודברים שיש בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אהיה אשר אהיה, ומשה אומר רק אהיה, גם הקדוש ברוך הוא חשב על זה מראש, זה רק היה צורה דידקטית לספר לנו את זה. מספרים לנו את זה, לא, הייתה אהבה מינה לתת את התורה באופן שלם ומפורש, שהכל יהיה על השולחן וכתוב, ומסקנה בסופו של דבר נתנו את זה אחרת. אבל זה רק צורה דידקטית, זה לא שבאמת הקדוש ברוך הוא התכוון משהו אחד, ואז משה רבנו שכנע אותו לעשות משהו אחר. זאת הייתה התוכנית מראש. אוקיי, עכשיו, מה בעצם שתי הצורות האלה של התורה? זה על זה אני רציתי קצת לדבר. מה זה אומר שתי הצורות האלה? איך בשתי הצורות האלה כותבים תורה? מה ההבדל בשתי התורות האלה? מה שחשבו לתת בהתחלה ומה שחשבו לתת בסוף? יש כמה צורות לתת לאנשים כלים להתמודד עם מצבים, כמו עם המצב של השיעבוד, כן, מה שמדובר בדברי הרב קוק שם, איך התורה יכולה לתת לנו כלים להתמודד עם שיעבוד? אפשר לתת את זה בכפית. את להגיד, תראו, אם אתם תהיו במצב כזה, אז עליכם לעשות כך וכך, או לא לעשות כך וכך, מרשם איך להתנהג במצב הזה, ואז תצאו כמו שצריך. ואפשר לא להכין בכפית. אפשר להגיד, תשמעו, אני מלמד אתכם בכלל דברים אחרים. אבל אם אתם תיכנסו לראש שאני מלמד אתכם, גם אם זה עוסק במצב האידיאלי, בסוף בסוף, אם הראש שלכם נכון, אתם תדעו לטפל גם במצב של השיעבוד. זה שתי צורות שונות לגמרי ללמד אנשים. נתתי לזה פעם דוגמה באחת הסדרות הקודמות בפתח תקווה. יש ספר של איזה פרופסור גרמני לפילוסופיה בשם אויגן ריגל, בתחילת המאה ה-20. והיה לו חבר פרופסור למשפטים יפני באוניברסיטת טוקיו. והוא הלך לבקר אותו בטוקיו. והוא ביקש ממנו ללמוד זן. אז החבר היפני סידר לו איזה מאסטר שהוא ילמד אצלו, כן? מורה זן כזה שהוא ילמד אצלו. אז הוא מגיע אל המורה, הספר מספר, הספר זה נקרא זן ואומנות הקשת, והוא מנסה לספר שם מה עבר עליו שם, איך הוא למד את העניין הזה. והוא מספר שם על הפגישה הראשונה עם המאסטר הזה, שהמאסטר שואל אותו, תגיד, מה אתה רוצה ללמוד? שזירת פרחים, יריעה בחץ וקשת, או אני לא יודע מה, הפקות, לא זוכר כבר מה בדיוק היו כל האפשרויות שם. היו 3 או 4 אפשרויות. הוא אומר, לא, אני שום דבר, אני רוצה ללמוד זן, הוא אומר. אבל כן, כן, אני מבין, אבל אתה רוצה שזירת פרחים, חץ וקשת, סיוף, ואז לאט לאט הוא הבין שלושת התחומים האלה, הוא לא באמת הולך ללמוד שזירת פרחים, אלא הוא הולך ללמוד זן דרך התווך של שזירת פרחים, או דרך התווך של סיוף, או דרך התווך של יריעה בחץ וקשת. אבל זה בכלל לא משנה באיזה תווך אתה בוחר, אתה לומד את אותו דבר עצמו. מה זה הדבר שאותו אתה לומד? הוא לא קשור לא לזירת פרחים ולא לחץ וקשת ולא לכלום. זה איזשהו סוג של צורת הסתכלות, צורת התייחסות, תובנות, מצבים נפשיים. לא יודע בדיוק, אני לא מבין גדול בזן. אני קראתי לא מעט על, אבל שם כנראה צריך ממש לחוות כדי להבין מה בעצם הדבר הזה אומר. אבל מתברר כנראה שאפשר ללמוד את אותו דבר בשלושה מדיומים שונים, ואתה עושה פרקטית דברים שונים לגמרי. ואתה לומד בדיוק את אותו דבר, בשלושת או ארבעת הדרכים השונות האלה. מה זה אומר? זה בעצם אומר ששזירת הפרחים, או יריעה בחץ וקשת, שזה המסלול שהוא בחר, זה בסך הכל איזשהו אופן שדרכו אתה מקבל איזשהם כלים לטפל בכלל בבעיה אחרת לגמרי, או בבעיות אחרות לגמרי, בדברים, במצבים אחרים לגמרי. זה בסך הכל המדיום שבו בחרתי כדי לתת לך את את התובנות האלה, או צורת ההתייחסות הזאת, אבל זה ממש לא, אל תחשוב שאתה לומד פה יריעה בחץ וקשת, אני מלמד אותך טכניקה איך לקלוע בול למטרה, אני מלמד אותך טכניקה איך לקלוע בול למטרה, אבל זה בכלל לא הנקודה, זאת אומרת, לא זה מה שאנחנו לומדים כאן. ובמובן הזה, אני חושב שזה משל לא רע להרבה דברים, אבל זה משל לא רע בין היתר, אני רציתי לטעון בסדרה ההיא, שזה גם משל לתורה. עכשיו אני בעצם אומר את זה גם בהקשר הזה, שם הרחבתי הרבה, אבל פה אני רק אומר את זה בקצרה, שבעצם מה שהתורה הזאת שמשה רבינו בסופו של דבר נתן לנו, התורה שבה דברים לא כתובים במפורש, שבה לא כתוב לנו אם אתם במצב כזה תעשו כך, אם אתם במצב כזה תעשו כך, אלא אתה בעצם לומד הלכה או פרשיות בתורה, עוד אני אדבר בהמשך על היחס בין שני אלה, אבל אחרי שאתה עוסק בזה, זה אמור עכשיו לסדר לך את הראש באיזושהי צורה, או לתת לך איזושהי צורת הסתכלות, שעכשיו אתה יכול ליישם אותה על מצבים שבכלל לא קשורים למה שכתוב בתורה, אלא לדברים אחרים לחלוטין, ועדיין לטפל בהם בצורה שהקדוש ברוך הוא באמת התכוון שתטפל בהם. זאת אומרת, הצורה שהייתה כתובה באותה תורה, באה ואמינה שחשבו לתת אותה. התורה הזאת שבה הכל היה אמור להיות כתוב בפירוש. ולכן יש כאן בעצם איזושהי צורה שונה של למידה, וצורה שונה של העברת תכנים, או העברת לקחים, או מסרים, או תובנות, שהיא לא האכלה בכפית, אלא איזשהו סוג של נתינת מבט, אתה יכול לעסוק, אני חושב שאנחנו מכירים את זה מאוד תחומים, זה לא רק בתורה, אתה יכול לעסוק בשאלות אחרות לחלוטין, אבל אתה דרך זה לומד איך להסתכל על בעיות, איך לפתור בעיות. אחרי שאתה לומד איך לפתור בעיות, אתה יכול גם לפתור בעיות לא מהסוג שפתרת, להפך, בדרך כלל זאת המטרה. אחרי שאתה פותר כמה בעיות יחד עם מי שמלמד אותך, המטרה היא בסוף להתמודד עם בעיות אחרות, שאותן לא פגשת, אחרת אתה סתם רובוט שמתכנתים אותו. לימוד הוא כמעט תמיד כזה, ולכן הציפייה הילדותית הזאת, הייתי אומר, שבתורה יהיה סט של הנחיות קונקרטיות, מפורשות, לכל מצב שבו אנחנו נמצאים, מה לעשות ומה לא לעשות, אז זה פרשנות לינארית כזאת של אחד לאחד. תן לי מצב, אני אסתכל בתורה, מחפש מאתר איפה כתוב המידע, ואני מיישם. בצורה ילדותית. אין דבר כזה בתורה, והתורה לכתחילה בכלל לא ניתנה כך. ולו רק, יש גמרא בעירובין, שאפשר אולי להבין ממנה גם את העניין הזה, שאומרת שאי אפשר היה גם לכתוב את זה, איך אפשר להתייחס לכל המצבים ולכל מצב לתת רצפט. פשוט לא הגיוני, זה לא מעשי. אי אפשר, טקסט שאמור לתת לי כלים לטפל בכל בעיות היקום, בהנחה שזה מה שקורה פה, לא יכול להינתן באופן הראשון. כי אחרת אורכו יהיה כאורך היקום. זאת אומרת, אתה צריך לחסות את כל המקרים ולתת הוראות מפורשות על כל אחד מהמקרים האלה. זה פשוט לא אפשרי. מה שאתה צריך זה לחנך את הבן אדם, או ללמד את הבן אדם, לצייד את הבן אדם, ויש לי צורת חשיבה, בדרך לפתור בעיות, ולא במידע ספציפי. היום מדברים על זה הרבה, כן? על החינוך בימינו שצריך לעבור מהמוקד של רכישת ידע, למוקד של רכישת מיומנויות, או צורות חשיבה, או פתרון בעיות. אני חושב שיש חשיבות גם לידע גם היום, אבל זה נכון שאני חושב שהמשקל בהחלט כבר צריך קצת יותר לעבור לכיוון של המיומנויות וצורות החשיבה. אז בהקשר הזה, אני חושב שזה, זו בעצם המשמעות שלה, שהרב קוק מדבר עליה, ובאמת, אחד המקומות שבהם מקובל מאוד לחשוב שתמונה בו, תמון בו המידע על כל המצבים העתידיים של עם ישראל, וגם המרשמים, מה לעשות איתם, זה פרשת האזינו. פרשת האזינו כבר מופיע גם במדרשים, והרמב"ן מדבר על זה ועוד, שבעצם יש שם את כל ההיסטוריה של עם ישראל, באיזושהי צורה נקודדת כזו או אחרת, עם הרצפטים מה לעשות גם. זה כבר תוספות שלא כולם מוסיפים, אבל לפחות את ההיסטוריה. יש ידוע הסיפור של אבנר מבורגוס, המומר, תלמידו של הרמב"ן, שהוא בא וכן, סיפור מפורסם, אני לא יודע בדיוק מה מקורו, לא חיפשתי עכשיו, בטח אפשר למצוא ברשת, שהוא בא לרבו לשעבר, אחרי שהוא כבר ימיר, הוא בא לרמב"ן ואומר לו, אתה חושב שהכל נמצא בפרשת האזינו, כל ההיסטוריה, איפה תמצא אותי? תמצא אותי, את השם שלי, בפרשת האזינו, אבנר. אז הרמב"ן לא התבלבל לרגע, ומיד אמר, אמרתי אפיהם, אני אשביטה מאנוס זכרם. אז אם תסתכלו, אפיהם אשביטה מאנוס זכרם, האות השלישית בכל מילה כזאת זה א', ב', נ', ר', זה אבנר. זאת אומרת, אף אי הם, אף אי זה א', אשביטה זה אש, בי, ב', א', ב', מאנוש, הנון זה השלישית, אבנה, וריש, זכרם הריש זה השלישי, אז זה אבנר, אוקיי? עכשיו זאת, סליחה, כן, אני חושב שהרמב"ן גם בעצמו לא התכוון לזה, אבל זה דוגמה ילדותית. כי, למה? כי זאת ההנחה שאני צריך למצוא באופן מפורש כל אירוע וכל הנחיה לאירוע עתידי בפסוקים, בדילוגי אותיות, בקידוד, בהצפנה, לא חשוב עד כמה הקידוד הוא מתוחכם, זה עדיין ילדותי. זה ילדותי בגלל שגם לחשוב שאתה מוצא את זה בקידוד, זה לא רציני. גם בקידוד אתה לא תמצא את זה. אתה צריך למצוא את זה באיזשהו אופן שהוא בכלל אחר. באיזשהו אופן שאומר, אני למדתי להסתכל נכון על דברים, למדתי לפתור בעיות, למדתי שור שנגח את הפרה, או לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים לגמרי. וזה אמור לתת לי איזשהם כלים להתמודד עם סיטואציות מהחיים. גם סיטואציות שהם לא שברים ולא פרות ואפילו לא נזיקים בכלל. אלא סתם צורת ניתוח. ולכן אני גם לא מסכים להסתכלות שזה מקודד שם באיזשהם צפנים מאוד מתוחכמים. זה עדיין תפיסה ילדותית, ואני חושב שמה שהרב קוק אומר פה זה בדיוק את הנקודה הזאת. שהתורה של אהיה, לא אהיה אשר אהיה, התורה של אהיה זאת תורה שאתה לא תמצא באופן לינארי את המידע. אין שם את זה. יש לך תורה, תלמד אותה, מה שיש בה, היא לא מכילה את כל המידע, בטח לא באופן לינארי, היא לא מכילה את כל הרצפטים לטפל במידע הזה, אבל אם תלמד את ההדגמות או את הסוגיות ההן, סיכוי טוב שאתה תדע לטפל היטב גם בבעיות אחרות. אגב, זה קצת המקור לתזה המאוד פרובלמטית של דעת תורה. התפיסה הזאת של דעת תורה, שאומרת שתלמיד חכם גדול יודע לטפל בסוגיות מעשיות, סוגיות פרקטיות, אני חושב שהיא מתחילה משם. היא מתחילה משם, ובמובן החלקי והמינורי הזה אני נוטה לקבל אותה. למרות שאני בדרך כלל מתנגד לתפיסות כאלה של דעת תורה, אבל במובן המינורי והמאוד מאוד רחב הזה, אני נוטה לקבל אותה, אני לא חושב שזה מספיק. אתה צריך גם ללמוד את המציאות טוב. במובן הזה אני לא מקבל אותה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים לטעון, שאם אתה נאיכן בדעת תורה, אתה כבר לא צריך ללמוד שום דבר אחר, לא צריך להכיר שום דבר אחר, אתה יכול להוציא את כל המידע או בדילוגי אותיות, או בלי דילוגי אותיות, אני לא יודע בדיוק איך, אבל אתה יכול לתת פתרון לכל שאלה. ברוח הקודש, בדעת התורה שלך וכו'. את זה אני לא מקבל. אני כן מקבל שמי שלמד תורה כמו שצריך, אם הוא ילמד את המציאות ויבין ויתייעץ וישמע מה שאנשים מבינים אומרים וישקיע בזה מאמץ ומחשבה, יש לו סיכוי טוב להגיע לפתרונות טובים, לפתרונות נכונים, לא יודע, הכי נכונים. אני אומר את זה בכוונה, בשפה, בצורה מאוד מתונה. לא רוצה להיסחף עם העניין הזה, אבל אני כן חושב שזה נותן כלי ניתוח טובים. אני בהחלט חושב כך. או כלי התייחסות טובים. והייתי אפילו אומר, אולי באיזשהו מובן לקלוע למה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. אפילו את זה אני מוכן לקבל. לא רק נכונים באיזשהו מובן מדעי, אלא נכונים במובן של ככה הקדוש ברוך הוא מצפה שנתייחס לסיטואציות האלה. אבל לא לגלוש על המיסטיקה הזאת שאומרת, אוקיי, אז לא צריך להכיר את הסיטואציה וללמוד שום דבר, אלא אני יכול להוציא את הכל מהדלת אמות של ההלכה שבהן אני יושב. זה, אני חושב, לקחת את זה רחוק מדי. ככה נדמה לי בכל אופן. אז אם אני חוזר למהלך עצמו, אז אני רוצה קצת להבהיר יותר את המשמעות של התורה של אהיה. התורה הזו שבה לא נותנים את הדברים בכפית. הם לא מופיעים בצורה מפורשת. אגב, קצת אפשר לדמות את זה, זה משל שאני משתמש בו הרבה, הוא חביב עליי, ולפעמים אולי זה לא מדויק, אבל אני חושב שהוא כן נותן איזה אינסייט. מי שמכיר במדעי המחשב נגיד, אז אפשר לכתוב תוכנות בצורה לינארית, הצורה הישנה. התוכנה שאומרת לך, אם ככה אז תעשה כך, ואם ככה אז תעשה כך, ואתה נותן הנחיות בכפית למחשב, מה הוא צריך לעשות בכל סיטואציה. ואפשר לעשות מה שנקרא היום רשת נוירונים. רשת נוירונים זה בעצם לתת למחשב איזשהן דוגמאות, הוא בונה את הרשת, זה ממש רשת, שנמצאת בתוכו באיזושהי צורה של קשרים בנקודות, לא משנה כרגע, ואחרי שזה בנוי נכון, הוא יודע לטפל בכל מיני סוגים של בעיות, שהן לפחות מאותו סוג שעליהם הוא יתאמן. ולכן זה מוגבל קצת, כי אתה צריך לאמן אותו לסוג מסוים של בעיות. אבל בתוך התחום הזה, אתה יכול לאמן אותו לפתור תחום מאוד רחב של בעיות, שתוכנה לינארית לא תצליח להתמודד איתם. זאת אומרת, תוכנה שאומרת לו מה לעשות בכל מצב, לא תצליח להתמודד עם זה. ולכן אני חושב שזה משל לא רע למה שאני מדבר עליו כאן. גם כאן בעצם אני מדבר על משהו, לעצב לנו את הראש, ולא לתת לנו את המידע, את האלגוריתם, מה לעשות בכל סיטואציה. אלא אם אנחנו מעצבים נכון את הראש, סיכוי לא רע שאנחנו נטפל נכון גם בסיטואציות שמזדמנות לנו. הנקודה היא שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על התובנות האלה שהתורה מעבירה לנו, ובטח כשאנחנו מדברים על שיעבודים ומה לעשות במצבי שיעבוד וכו', אנחנו לא מדברים על החלק ההלכתי של התורה. בדרך כלל, פרשת האזינו היא לא החלק ההלכתי של התורה. היא חלק, לא יודע, סיפורי, או במקרה הזה זה שירה, כל שיעבוד, אבל לא חשוב, אבל זה לא החלק ההלכתי. ושם אני קצת סקפטי בעניין הזה, מי שמכירים בטח את דעתי חלק מהאנשים פה, כי איכשהו התחושה שלי זה כשאנחנו מנסים להוציא תובנות מעיסוק בחלקים הלא הלכתיים של התורה וגם של הגמרא, במקרה הזה אני חושב שזה הולך באופן די דומה, אנחנו לא באמת מצליחים לעשות את זה. אני מאמין די גדול בתובנות שנרכשות מעיסוק בהלכה. אני הרבה פחות מאמין בתובנות שנרכשות מעיסוק באגדה, כיוון שבדרך כלל להתרשמותי, עיסוק באגדה יכול לחדד לי אולי תובנות שכבר קיימות בי, אני לא חושב שהוא ילמד אותי דברים שחשבתי מראש לא כך. זאת אומרת, זה כמעט לא יקרה, או אולי בכלל אפילו לא יקרה, ועל זה יש כבר כל מיני קונטרוברסיות, טורים קונטרוברסליים באתר שלי, עם ויכוחים ארוכים מן ים, ואני לא אפתח את זה כאן, אבל אני רק מאיר את איזושהי הערה, שיש פה מקום להתלבט. כי על פניו, כשמסתכלים גם על הרב קוק, בוודאי, והרמב"ן כמובן, ומי שמדבר על פרשת האזינו, הם לא מדברים על החלק ההלכתי. הם מדברים על החלק הלא הלכתי של התורה, וגם של אגדות חז"ל, גם הגמרא, וכן הלאה, ואני אישית, עוד פעם, אני קצת סקפטי. זאת אומרת, העיסוקים בתחומים האלה, איכשהו נראים לי לא שונים מהותית מעיסוק בספרות. או שירה, או לא משנה מה, דברים אחרים שיכולים לתת לי תובנות, ולהשאיר אותי, ולחדד לי נקודות, אבל אף פעם אני לא אגיע עם מצב שחשבתי X, ולמדתי משם Y, ואז אני אשנה את דעתי. זה פשוט לא יקרה, וכמובן, על השאלה הזאת בטח יהיו ויכוחים, וכבר כתבתי עליה כל כך הרבה, שאני לא חושב שכדאי פה להתחיל בכלל להיכנס ממש לעניין הזה. אז רק אני מאיר את ההערה הזאת למי שמכיר את עמדתי בעניין, שזה לא ייראה סותר את מה שאמרתי קודם. עכשיו, אני רוצה להביא איזושהי דוגמה לטקסט כזה, שמנסה לעשות את מה שתיארתי עכשיו, וזה קונטרס מאוד ידוע של רב חנן וסרמן, שנקרא עקבתא דמשיחא. רב חנן וסרמן, כן, מראש ישיבת ברנוביץ', תלמיד של החפץ חיים, היה נולד בבויסק, העיר שבה הרב קוק היה רב, ובצעירותו, כשהוא למד בוולוז'ין, ובישיבות תקופה, כשהוא חזר לבין הזמן, אם הוא ישב ולמד בחברותה עם הרב קוק, באיזשהו שלב מאוד התרחק ממנו בתפיסת העולם, מהרב קוק, ונהיה אנטי-ציוני מאוד קיצוני, אחד הלוחמים הגדולים בציונות, נספה בשואה בפורט התשיעי בקובנה. ושם יש כל מיני סיפורים, שיש ויכוח על האמינות ההיסטורית שלהם, על שהוא דיבר שם על זה שצריך לקדש את השם, ולא לפגום את הקורבן, סיפורים מאוד ידועים. בכל מקרה היה, יש גם סיפור על זה שכשהרב, זה כבר היה בשנת 40, שנה 35 נדמה לי הרב קוק נפטר משהו כזה, אז קראתי אצל סורסקי אפילו את העניין הזה, אז אולי זה אפילו נכון, שרבלחומן ירגן תפילות המוניות לרפואתו של הרב קוק, למרות ההרים שנפערו ביניהם. כך שהיה שם באמת איזשהו יחס מורכב ומעניין ביניהם. בכל מקרה, במסגרת המלחמה שלו בציונות, החיבור העיקרי שלו זה החיבור שנקרא עקבתא דמשיחא, זה איזושהי חוברת, שבבני ברק מאוד מאוד אהבו אותה פעם, היום זה כבר פחות, אני חושב, פופולרי שם. הוצאת נצח הוציאה על זה כמה מהדורות. בכל אופן, בואו נראה רגע את ההקדמה שלו, שתראו על מה אני מדבר. הנה, הלו, זה משהו אחר. הנה, ראשית דבר זה כבר רבל חונון, זאת אומרת, הדפים הקודמים זה רק המוציאים לאור. התקופה העוברת עלינו כעת אינה תקופה רגילה, במיוחד ביחס לעם היהודי. עדי ראייה אנו לתופעות אשר לא שארנום מעולם. המאורעות אינם כל כך מהירים, מופלאים ומפתיעים, עד שאנו עומדים מוכי תימהון ומחוסרי הבנה לגבי המתרחש. והיית משוגע ממראה עיניך, כן, זה פסוק בפרשת כי תבוא. זאת כל עוד גישתנו מתבססת על השכל האנושי. אבל אם נתעמק בתורה, נמצא שהכל ברור ומחובר. כל הקורות בדברי ימי ישראל, שאירעו בין בעבר, בין בהווה, מתרחשות בדיוק כפי שחזתה מראש התורה שבכתב ושבעל פה. כל מילתא דאורייתא מציאות היא. כן? כל מילה בתורה זאת מציאות. מציאות ממשית מאין דומה לה. לפני אלפי שנה הוגד לנו בנבואה, והפיצחה השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ונבואה זו הפכה למציאות. אם נמצאו עד היום פינות נידחות בירקתי תבל, שנעדרו מהם יישובי יהודים, הרי אתה מגורשים הם גם לשם. המקרא קובע בכל העמים, מוכרח להתקיים בנו בכל משמעותו. כתוב בכל העמים, אז זה חייב להיות בכל מקום. כן, או... כן, ויפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, אז אם זה כל העמים, אז זה כנראה צריך להיות בכל מקום. אז הנה, היום אנחנו רואים את התגשמות הנבואה הזאת, כשהיהודים מגיעים לכל מקום ומקום ברחבי העולם. טוב, אפשר להתווכח באיזה רזולוציה, אני חושב שיש עוד מקומות גם בלי יהודים, אבל נדמה לי שאין טעם בכלל להיכנס לרזולוציה הזאת. זאת אותה תפיסה, נקרא לזה ילדותית, למרות שאני קצת לא לכבודו של רבי חנן, אבל זאת תפיסה ילדותית. זאת אומרת, בתורה, לקרוא את התורה באופן כזה, זה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת שכל אירוע ואירוע, כל מה שקרה, כל מילה בתורה מתארת אירוע, אחד לאחד, זאת אומרת, הכל כתוב שם בצורה לינארית, כן? זה אפילו לא מוצפן בעצם, זה אפילו כתוב, זאת אומרת, זה עד כדי כך, התפיסה שלו היא כל כך לינארית, זה אפילו לא מוצפן. הכל כתוב, פשוט לקרוא, להבין אחד לאחד. עכשיו, כל הקונטרס הזה, ההקדמה הזאת, היא לא מקרית. כל הקונטרס הזה, בסופו של דבר, בנוי על זה. הוא מראה לנו מתוך התורה את כל מה שקורה, כל אירוע שקורה. אחת הבעיות בסוג כזה של התייחסות, שזה כמובן, כל מה שהיה קורה יכולתי להראות לכם בתורה, שזה מה שהיה צריך לקרות. זה תזות שלא ניתנות להפרחה, כדרכו של עולם, זה כמו האורקל מדלפי, כן, שתמיד נותן לנו איזשהם ניבויים עמומים, באופן כזה שכל מה שקורה בסוף אני יכול גם להתאים למה שאמר האורקל. במובן הזה אני חושב שחלק גדול לפחות מהדברים, אני לא יודע אם כולם, אבל חלק גדול מהדברים שהוא אומר כאן, אפשר היה להגיד דבר והיפוכו בלי שום בעיה. ואחת הראיות הפשוטות לזה, פשוט צריך להסתכל, פשוט צריך להסתכל בתוכן. תראו את התוכן של הקונטרס, הנה, התוכן של הקונטרס, שירת האזינו זה מתחיל, בעמוד 17, כי שם בעצם תמון כל העניין. אחרי זה הסיסמה נהיה כגויים, אתם כבר מבינים שהעונש שמגיע, זה, השואה זה תחילת העניין, אבל כל הרדיפות, זה עונש על זה שאמרנו שנהיה ככל הגויים, כי זה מה שהתורה כתבה. ואחרי זה הרואים, כן, צריך להקשיב למנהיגות הדתית, לרבנית. עצת התורה, מדיניות הגלות של אבותינו, הרעיון הלאומי, פה הוא מגיע כמובן לציונות, וארץ ישראל, והיחס לארץ ישראל וכו'. זאת אומרת, הוא בונה פה את תפיסת העולם האנטי-ציונית, החרדית, על פסוקים מפורשים בתורה, פשוט אחד לאחד. תקרא את התורה ותהיה אנטי-ציונית, אתה רק צריך לקרוא. עכשיו, רבו, הרב קוק, שהזכרתי קודם, קרא את אותה תורה, והגיע למסקנה הפוכה. הוא הסביר שהכל מתאים למה שכתוב בתורה, אבל הפוך. אני חושב שהרב קוק הוא לא עד כדי כך פשטן כמו רבי יוחנן וסרמן שמסביר לך בכל פסוק מה שקורה, אבל גם הרב קוק נדמה לי לא כל כך רחוק מהתפיסה הזאת שאפשר לראות בתורה גם דברים קונקרטיים. אני לא מספיק מומחה בכתביו בשביל להביא כרגע דוגמאות, אבל נדמה לי, אני אפשר לחפש. בכל מקרה, אבל כך או אחרת, הרב קוק השיג מסקנות הפוכות. זאת אומרת, המסקנה שהתורה מלמדת אותנו בצורה מאוד ברורה, רק להסתכל וללמוד, מביאה את רבי יוחנן למסקנה האנטי-ציונית, ואת הרב קוק למסקנה הציונית. ואם תרשו לי לשער השערה שלא רחוקה מהמציאות, אני משער שאצל שניהם זה לא התחיל מהתורה. זה התחיל מהשאלה איך הם מסתכלים על המציאות, ומה הם חושבים לגביה, כמובן, עם איזושהי תפיסה תורנית מסוימת. ואז הם הולכים לפסוקים, והם מוצאים בפסוקים לפרטי פרטים, את, או לא לפרטי פרטים, רבי יוחנן זה לפרטי פרטים, את תפיסת עולמו. ולכן אני חושד, אני חוזר על החשד שהבאתי קודם, אני קצת חושד באלה שמוצאים בתורה, בטח בחלקים הלא הלכתיים, איזה שהם מסרים מאוד מאוד ברורים, ואני לא, קשה לי לראות איך בן אדם שמחזיק בתפיסת עולם ציונית, קורא את הקונטרס איקוויטה דמשיחה ומשתכנע. אגב, יש כמה כאלה, אני מכיר כמה כאלה, אחד הידועים שבהם זה אלחנן, משהו אני כבר לא זוכר שכתב כל מיני קונטרסים וזה, כן, נדל בחינוך ציוני דתי, ואיכשהו המיר את דתו לחרדיות ממש קיצונית ופנאטית. ממש כותב הרבה שטויות. אבל הוא אחד מאלה שנדמה לי שממש השתכנע מהטיעונים האלה של איקוויטה דמשיחא, ושינה את אורו. בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל אתה מוצא בתורה את מה שאתה חושב שאתה אמור למצוא בתוך התורה. ולכן אני קצת סקפטי לגבי ה... בטח ההסתכלויות הליניאריות, ואני אפילו לא בטוח לגבי ההסתכלויות הלא ליניאריות, אלא הרשת הנוירונים שלי. אני יותר נותן אמון ברשת נוירונים שנבנתה על ידי עיון בסוגיות הלכתיות, ולא לימוד של פרשת האזינו, או אגדות חז"ל. ואני חושב שדווקא לימוד של סוגיות הלכתיות שמנותקות לגמרי משאלות של החיים והשקפת עולם וההיסטוריה והכל, אני חושב שהן נותנות כלים לא רעים, להגיד דברים אינטליגנטיים על ההיסטוריה, כמובן לא במקום ללמוד היסטוריה או ללמוד את הנתונים הרלוונטיים, אלא בנוסף. זאת אומרת, זה יכול להוסיף לך אם אתה עושה את מה שאתה צריך כדי להכיר את החומר, ולא אומר את זה מתוך סוגיית שור שנגח את הפרה באופן ישיר. אבל פה אני רוצה לחזור רגע לנקודה שבה פתחתי, זאת אומנם הייתה רק הערה בסוגריים, אבל אני רוצה להשתמש בה כדי להגיע לנקודה שאיתה אני רוצה לסיים. בכל זאת, אני חושב שאולי, זה חשבתי היום ככה לקראת השיעור, קצת למתן את הביקורת שהבאתי קודם, אני חושב שאולי, גם נגיד מסתכלים על גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, מגבשים תפיסת עולם אנטי-ציונית כמו רבי יוחנן וסרמן, או תפיסת עולם ציונית כמו של הרב קוק. והשאלה היא, אז אם ככה, מה בעצם ה... ערך של התורה, או עד כמה באמת הפירוש הזה הוא פירוש נכון לתורה. אם דבר והיפוכו שניהם נכנסים, אז באיזה מובן יש פה פירוש נכון ולא נכון? אף אחד לא ימצא אצל השני איזושהי שגיאה שהוא יוכיח לו, הנה, אתה רואה, פה טעית, ולכן ברור שהפירוש שלך לא נכון, בסימן שאני צודק. זה לא עובד כך, ולא בגלל שאנשים מקשנים, אלא בגלל שזה באמת אין ראיות ברמה הזאת. אי אפשר להביא ראיות כאלה, לדעתי. ולכן יש פה משהו יותר עדין. ויכול להיות, וכאן אני רוצה להציע אולי איזושהי הצעת ביניים, שבאמת הפירושים האלה הם פירושים שלא מנסים להציע טענות אמת, אלא הם מנסים להציע צורת הסתכלות אפשרית לאור המקורות. ובמובן הזה, צורת ההסתכלות האפשרית, גם צורת ההסתכלות של הרב קוק אפשרית, וגם צורת ההסתכלות של הרב חונון אפשרית. בלי קשר עכשיו ללינאריות שאותה אני לא מקבל כמתודולוגיה, אבל גם בהסתכלות לא לינארית, אפשר להגיע למסקנות של הרב חונון ולמסקנות של הרב קוק, ואני חושב שאפשר להציג תפיסת עולם שלמה וקוהרנטית, שמתיישבת עם המקורות, והיא הפוכה. אחת ציונית ואחת אנטי-ציונית. מה זה אומר בעצם? מה שהדבר הזה אומר, אפשר היה להגיד, לזלזל בזה ולהגיד, מה שאני עושה בדרך כלל, את עוונותיי אני מזכיר היום, ולהגיד, אוקיי, אז הם כולם מחרטטים, וכל אחד בעצם עושה שם את מה שהוא רוצה. אבל אני רוצה להציג עכשיו תזה טיפה יותר מתונה, ולהגיד שיכול להיות שבאמת הטקסט סובל את שני הפירושים. הוא סובל את שני הפירושים בגלל שבשניהם יש מידה של אמת. בשניהם יש מידה של אמת, אפשר להסתכל על הטקסט הזה באופן שדוחף את הרעיון הציוני. כי יש בו דבר חיובי ודבר נכון להצטרף אליו, ויש בו משהו שהוא מקדם את עניין עבודת השם, העניין הרוחני, העניין הערכי. אבל גם בפרשנות האנטי-ציונית, יש הסתכלות נכונה, אסור לזלזל בה. יש גם שם פנים שהם פנים נכונות. יש בעייתיות בעניין הזה, וחשוב אולי גם להתבדל ולא לגמרי להתערבב עם התנועה הציונית, כמו שהיה הוויכוחים דאז. לא משנה, השיפוט לכאן ולכאן, הם שני השיפוטים יכולים להיות נכונים. בשורה התחתונה בסוף אתה צריך לקבל החלטה, אתה מצטרף או לא מצטרף. אבל צורות ההסתכלות, ואם התורה היא רק נותנת לי צורת הסתכלות, לא איזשהו מרשם מה לעשות. אז במובן הזה, אני מוכן כן לקבל את זה, ששתי צורות ההסתכלות, שתיהן יוצאות מתוך הקורפוס שנקרא תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ושתיהן עקביות, ושתיהן אולי מתאימות, או אולי אפילו במובן מסוים נלמדות משם, כמו שבזה אני קצת מפקפק, אבל הן מהוות פירוש אפשרי למקורות, בוא נקרא לזה כך. אולי מגמתי, אולי אני מביא אותו מהבית, אבל הוא פירוש אפשרי, וגם הפירוש השני אפשרי. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, זה כמו שאמרתי קודם, חלק מהבעיה שלי עם הפרשנות הלינארית זה הפשטנות שלה. סוגיות מהחיים, כמו גם סוגיות תלמודיות, אבל סוגיות מהחיים הן בדרך כלל סוגיות מורכבות. יש להן הרבה פנים. אתה יכול למצוא קופלון טעמים לתאר וקופלון טעמים לתמא את השרץ. הגמרא אומרת, בחנו מועמד לסנהדרין בזה שהוא ייתן 150 טעמים שלפיהם השרץ טהור, למרות שהתורה אומרת שהוא תמא, ו-150 טעמים להצדיק את התורה שהשרץ תמא. אז רבנו תם שואל, מה לנו בפלפולים של הבל? מה אתה צריך לעשות פלפולים סתם בשביל להגיד שהשרץ טהור? אנחנו יודעים, הוא תמא. כתוב בתורה שהוא תמא. אז אומר המהר"ל, לא נכון. יש באמת 150 טעמים שמתארים את השרץ. זה טעמים אמיתיים. רק יש גם 150 טעמים שמתאמים את השרץ. בשורה התחתונה התורה אומרת שה-150 השניים גוברים על הראשונים, שוקלים יותר. ולכן השרץ תמא. אבל זה לא נכון שהתמונה לא מורכבת. ומועמד לסנהדרין חייב להבין שאתה חייב להסתכל על מציאויות במבט מורכב. אם אתה תראה את המציאות באופן שהכל מוליך לאותו כיוון, אתה דיין גרוע. דיין צריך להבין שלמציאות יש כמה צדדים. ובסוף יכולת להכריע, זה כמעט תרתי דסתרי, אבל זה מה שנדרש מדיין טוב, ולכן הוא נשפט שם. ואם אני חוזר לעניין הזה של הציונות ואנטי-ציונות, זה מלמד איזשהו לקח איך להתייחס גם לעמדות שאנחנו מאוד נחרצים לגביהן. עמדות דתיות אפילו, שמחייבות, זה הופך להיות עיקרי אמונה במקומות מסוימים. קודם כל, גם אם זה עיקרי אמונה, עם כל הכבוד, הצד השני גם יש לו עיקרי אמונה. וגם הוא לא אידיוט. ושני הצדדים האלה בסופו של דבר מציגים תמונה קוהרנטית שיש בה איזשהו טעם מסוים, אתה לא יכול להתעלם מהעניין הזה. בסוף תקבל את ההחלטה שלך, איפה אתה מתמקם, מה אתה עושה בפועל, אבל יש פה שתי תמונות עולם שאתה צריך להתייחס לשתיהן. אם אתה תראה את כל המקורות לטובתך וכל הפרשנות לטובתך וכל השאר זה שטויות, אתה לא תופס נכון את הסוגיה, זה ברור. דיין בסנהדרין צריך להבין שיש 150 טעמים לפה ו-150 טעמים לשם. ויש, אולי אני אסיים, הגמרא במסכת גיטין, הגמרא מסכת גיטין אומרת, הנה, הגמרא מסכת גיטין אומרת, בדף ו', הגמרא מסבירה מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה מופיע בשני מקומות בשס, בעירובין, בתלמידי הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי, ופה בגיטין, שם זה על מחלוקות הלכתיות, ופה בגיטין על מחלוקות אגדיות. וזה נחמד, כי זה בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה, שהיא קשורה לאו דווקא לסוגיות ההלכתיות בתורה ובתורה שבעל פה. אז כתוב ככה, אני אקרא רק חלק מהגמרא שנוגע אלינו, מה שסימנתי. בכתיב, ותזנה עליו פילגשו, מדובר על פילגש בגבעה. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה, רבי יונתן אמר, נימה מצא לה. כן, האם הוא מצא לה זבוב או שהוא מצא לה שערה שהצבנה אותו. מה גרם לרתיחה הגדולה הזאת ולרצח הנורא הזה ולכל האסון שקרה שם בעקבותיו? אז זה התחיל מזבוב, הכל בגלל מסמר קטן. השאלה, מה זה היה המסמר? זה הזבוב או שזה השערה? ואשכחי רבי אביתר לאליהו, כן, מצא רבי אביתר, שהוא אחד החולקים פה, את אליהו הנביא. והוא שואל אותו, אמר לי, הוא אמר לאליהו הנביא, מהי כאביד קודש בריחו? מה עשה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר לי, אז עונה לו אליהו, עסיק בפילגש בגבעה, הוא בדיוק לומד את סוגיית פילגש בגבעה. ומה איקה אמר? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? מעניין, בדיוק התפקחנו על זה. אז אליהו אומר לו, כן, דיברנו על האורה כאן מדלפי, אז אליהו אומר לו, אביתר בני, כך הוא אומר, יונתן בני, כך הוא אומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לומד מה אמר רבי אביתר, ומה אמר רבי יונתן בני, מה? זבוב. זאת אומרת, זהו, הוא לא אומר משהו חתוך. אמר לו, כן, אז הוא אומר, רבי אביתר אומר לאליהו הנביא, חס ושלום, ומי איקה ספיקה כמי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? יש לו ספק בעניין הזה? הרי הוא יודע, מה הבעיה? אז מה זאת אומרת, מה זה הספק הזה? אמר לו, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. בגמרא במסכת עירובין לא מוסבר העיקרון של אלו ואלו, פה הוא מוסבר, זה היתרון. ומה ההסבר? אז כתוב פה, זבוב הוא מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. אז למה זה אלו ואלו? אז רבי יונתן צודק. רבי יונתן שאמר, נימה מצא לי, צודק. למה זה אלו ואלו? אני חושב שהתשובה, יש תוספות ראש מדבר על זה קצת, הוא לא אומר בדיוק את מה שאני אומר, אבל יכול להיות שזה די דומה. אני חושב שמה שכתוב פה באופן הפשוט זה, שבעצם הוא לא יקפיד על הנימה, אלא זה היה אפקט מצטבר. הוא מצא זבוב, זה כשלעצמו עוד לא הספיק להרגיז אותו. אחרי שהוא מצא גם נימה, זה כבר הרתיח אותו, שרף לו את הפיוזים. זאת אומרת, אבל מה שעשה את זה, זה לא הנימה, אלא זה ההצטברות של הזבוב והנימה ביחד. ומה שהדבר הזה בעצם אומר, זה נותן משמעות למושג אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים פירוש הדבר שכל אחד תופס איזשהו פן אחד של האמת. האמת כולה, האמת שאצל הקדוש ברוך הוא, שרק הוא יכול להחזיק אולי באמת על כל מורכבותה, זה שתי הפנים ביחד. כל אחד מאיתנו דוגל בתפיסה שלו, הוא ציוני או שהוא אנטי-ציוני, נימה או זבוב, והוא הולך על שלו והוא נלחם על שלו וזה בסדר גמור. ואדם צריך להילחם על משהו מאמין בו. בגבולות נאותים, אבל זה בסדר, אתה לא חייב לחיות את האמת של הקדוש ברוך הוא, כי אז באמת זה עולם של עולם משעמם, עולם חסר טעם, אין שום דבר למות למענו, כמאמר המשורר. אז אתה, כל אחד צריך להילחם על משהו מאמין בו, לגבש עמדה ולהילחם על משהו מאמין בו, אבל בסוף בסוף, מאחורי התודעה, צריך להבין שאף אחד פה לא אידיוט, זאת אומרת, יש צדדים לכאן או לכאן, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים במובן, לא במובן של אני לא יודע מה לעשות, כולם צודקים, אלא במובן שכל אחד תופס פן אמיתי של האמת. בסוף האמת היא המכלול של כל הפנים ביחד, זה האמת של הקדוש ברוך הוא. ובסוף בסוף יש גם שורה תחתונה איך נכון לנהוג. ואני יכול להיות ציוני ולהחליט שהפן הציוני גובר על הפן האנטי-ציוני, יש כופנון טעמים לפה, כופנין טעמים לשם, ואלה גוברים על אלה. אבל לא להגיד שיש רק 150, יש 300. יש 300 ש-150 גוברות על ה-150 ההם. ואז אני יכול להחליט, אני כן ציוני, אני אנטי-ציוני, לא משנה, כל אחד שיחליט מה שהוא מחליט. אבל אתה צריך להחליט עם החלטה מושכלת. להבין שיש את שני הצדדים, וכל אחד שבנה תפיסת עולם, זה תפיסת עולם שלמה שהיא לא, היא מחזיקה מים, בדרך כלל, היא לא שטויות. יש לפעמים גם שטויות, אבל בדרך כלל זה לא ככה. ההנחה הפשוטה שזה לא ככה. אנשים חכמים לא מדברים לגמרי שטויות. יש משהו בדבריהם. תחשוב. ובסוף, בסוף תחליט, אתה לא חייב להסכים איתם. אבל תן איזשהו קרדיט שאומר שיש משהו בדבריהם, ובמובן הזה יכול להיות שגם במישור של האגדה, למרות שאני קצת סקפטי לגבי היכולת שלנו ללמוד, להסיק מסקנות מתוך אגדה, אז ריבוי הפנים לא בהכרח מונע את הסקת המסקנה, זה המיתון שאני עושה עכשיו לעמדה היותר קיצונית שאני מביע בדרך כלל בעניין הזה. זאת אומרת, יש פה שתי פנים, אי אפשר אולי להכריע איזה צודק, אבל אפשר להכריע מי גובר. אני חושב שזה יותר חזק מאשר זה, ולכן אני בוחר בצד הזה, או שאני בוחר בצד ההוא. ואת זה אולי אפשר גם לעשות באגדות או בסיפורים, לא יודע, זה שאלה כבר יותר עדינה, נדמה לי שאנחנו נסיים פה. אני משחרר לכם את השליטה על המיקרופונים, ואני משאיר את כולם במיוט, אבל אני נותן שליטה. אז עכשיו מי שרוצה לדבר יוכל לפתוח לעצמו את המיקרופון. נתחיל אולי עם שאלות שנוגעות לשיעור, אם יש, ואם רוצים אחר כך על דברים אחרים, אז אפשר גם.
אפשר לשאול? קודם כל הרב שולח את כולנו ללמוד זן.
מה ללמוד?
הרב שולח את כולנו ללמוד זן. זה שלב ראשון.
לא מזיק.
לא מזיק. עכשיו, אני רציתי פשוט לשאול, לפי איך שהרב הסביר את הלשם, אז איפה הבחירה של בן אדם? למה
לא.
הכל נחתם, אז בעצם
אין
לנו בחירה.
הלשם באמת לוקח את זה רחוק מדי, הוא רוצה לטעון שכל מה שקורה בעולם זה נורא עלילה. ובעצם, והוא טוען שאין סתירה, כי הקדוש ברוך הוא יכול מראש לכוון, למרות שזה תלוי בבחירתנו, אני בעניין הזה ממש לא מסכים, אני חושב שיש סתירה, ולכן אם לנו יש בחירה חופשית, אז לא יכול להיות שיש נורא עלילה, אבל כן יכול להיות בנקודות מסוימות. אבל יש נקודות מסוימות שאותן הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מכתיב, הוא לא משאיר אותן לנו. ואז באמת הוא מגלגל את זה באופן שהוא מחליט. זה יכול להיות, אין בעיה. תמיד יכול לעשות מה שהוא מחליט. אני רק טוען שזה לא מתיישב עם בחירה חופשית.
אין מצב לחצי בחירה, או שיש בחירה או שאין בחירה.
נכון.
מה זה נקודות מסוימות? מה המשמעות
שלך? לא נכון, יכול להיות מצב שיש מעשים מסוימים שלגביהם אין לנו בחירה. אירועים מסוימים שבהם אין לנו בחירה, הקדוש ברוך הוא לקח לנו את הבחירה, כי הוא לוקח את המושכות לידיים שלו, הוא רוצה לכוון את ההיסטוריה למקום מסוים. עקרונית זה יכול להיות, למה לא?
בסדר.
אוקיי.
נשאל לשאול שאלה?
כן, כן.
בעצם הרב מחלק בין אגדה להלכה, באופן שבו אדם מושפע מאיזושהי אידאה ראשונית שיש לו קודם כל על המציאות, ואז הוא מוצאים מתוך הדברים שהוא קורא, הוא בעצם, כשזה מדובר באגדה, הוא פשוט מחזק את דעתו,
כבר? איך פה? אפשר לחבות את ה... רגע. אוקיי.
כן, אפשר, תפתח, דניאל. כן. וביחס להלכה, שאדם בעצם, בסופו של דבר, הוא יהיה מחויב למה שההלכה אומרת. אבל אתה רואה שגם בהלכה, הדבר שעלה לי בראש ישר זה בנושא הגיור. אתה רואה שבנושא הגיור, לכאורה נושא הלכתי, ואנשים, לפי תפיסת עולמם, הם יגידו דברים שונים לחלוטין.
אני מסכים חלקית. זאת אומרת, זו שאלה ששאלו אותי תמיד כשדיברתי על היחס בין הלכה לבין אגדה, ואפילו באתר, אחרי הטור שדיברתי על דרושי הקורונה, אז שאלו אותי, ומה בהלכה? בהלכה זה גם מתנהל באותה צורה. אני חושב שלא. אבל אני לא יכול להיכנס לזה פה, כי זה באמת דורש הרצאה בפני עצמה. יש דיון די ארוך על זה בספר השני בטרילוגיה. אם אתה רוצה להסתכל שם על לימוד תורה, על הגדרה של לימוד תורה, שם אני מדבר על ההבדלים ולמה אני חושב שזה לא אותו דבר. למרות שברור שיש מחלוקות וברור שגם שם נכנסות תפיסות שאני מביא איתי, אין ספק, אני לא מכחיש את זה. אבל זה לא באותו היקף ובאותה צורה כמו בחלק האגדי. אוקיי. אלי, אני מרגיש שאתה מדבר, אבל אין קול. אין קול ואין עונה.
הרב?
עכשיו כן.
לא, זה ברק.
רגע. ברק, אוקיי.
רציתי לשאול לגבי, אתה דיברת לגבי המצות בפסח, שזה נראה כאילו שאלוקים עשה נרטיב, שהוא רצה שככה זה יהיה, שיהיה מצות, אז הוא דאג שהכל יראה כאילו שזה, שיהיה מצות. עכשיו, רציתי לשאול, נראה ש... היו כמה מקרים בתורה שבהם נראה שהגיע מתוך העם, למשל בנות צלופחד, או פסח שני, שזה היה כל אלה שלא יכולים לבצע את הפסח. אז נראה כאילו שבגלל ההתערבות שלהם, באמת היה שינוי בתורה. זה נכון או ש...
קודם כל יכול להיות. אני לא אומר שתמיד חייב להיות הגלגול, אני בכלל לא יודע אם אי פעם היה. זאת טענתו של הרב קוק, בית הלוי, אני לא בטוח שזה באמת נכון. אני הסברתי רק את מה שהרב קוק אומר. אבל גם אם אתה כן מקבל את התפיסה הזאת, זה לא חייב להיות תמיד. יכול להיות דברים שכן נוצרים כתוצאה מאירועים היסטוריים. ולכן יכול להיות ששם זה כן קרה כתגובה להתעוררות של אנשים. למרות שאני אומר, בסברה, אם באמת זאת ההלכה, אז למה להניח שהקדוש ברוך הוא לא נתן אותה מראש? הוא לא חשב על זה? לא נשמע סביר. אם זאת באמת ההלכה, אז מה הבעיה? למה לחכות עם זה עד שהתעוררו סוף פעד או פסח שני? אז שיגיד, מה ההלכה וזהו. יכול להיות שהוא רצה שההלכה תתעורר מלמטה, מסיבותיו שלו, אבל עדיין זאת באמת הייתה ההלכה המתוכננת מראש. אבל אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. כן. עוד מישהו?
כן. ערב טוב, אבל סליחה, אין לי פה וידאו ו...
אוקיי. כן, כן, אני שומע. דבר. עכשיו גם אין אודיו.
טוב.
כן.
שמי עקיבא, האם שומעים אותי?
כן, כן.
כן. שתי דברים. רציתי פשוט לגבי הדבר האחרון, קודם כל, האם הרב מסכים, חושב ומסכים שיש פשט בכתוב? או שהכתוב מאפשר 70 פנים לתורה, והכל נכון.
אני לא חושב שתמיד יש פשט אחד. יכול להיות שלפעמים יש פשט מועדף, ואז אני אתה לכיוון אחד. בהחלט יכול להיות, אפילו סביר. אבל אני לא חושב שזה תמיד ככה, ונדמה לי שאם אתה מסתכל, אם אתה מנסה לגבש תפיסת עולם כללית, אז זה כמעט אף פעם לא ככה. זאת אומרת, גם אם אתה תמצא את זה בפסוק אחד, אני אביא לך פסוק אחר, או אגדה אחרת, או לא משנה, מקור אחר, שבו אני יכול להראות לך את ההפך. ולכן להוציא תפיסה מתוך המכלול של התורה, שבכתב ושבעל פה, זה נשמע לי כמעט בלתי אפשרי. אגב, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בשורש השני. הרמב״ם אומר שיש רק פירוש אחד לכל פסוק. ולכן הוא טוען שדרש זה לא פירוש לפסוק, אלא זאת איזושהי הרחבה של הפסוק, כמו ענפים היוצאים מן השורשים. לעומת זאת הרמב״ם טוען שיש כמה 70 פנים לתורה, ויש כמה וכמה פירושים, והכל זה פירושים לפסוק.
הרמב״ן נחמני? לא שמעתי את ה...
כן, כן. רמב״ם זה מלאל, ורמב״ן זה מלאל.
כן. טוב, אני קצת דוגל קצת בתורת רבי יצחק אברבנאל, שאולך שקודם כל ברור לו שכל מה שנכתב, נכתב בצורה... יש פה פשט ראשון, ברור לו גם שהכתב, מה שכתוב מאפשר כמה דברים, אבל ברור שיש הבדל גם במה שנוגע להלכה ומה שנוגע למדרש לסיפורים, וגם הוא נכנס בצורה הסברית, בצורה שונה. אבל נחזור לעניין הזה, כשהרב אמר, שמעתי בשיעור, שבעצם התורה עובדת יותר בצורה של עיקרון, ולאט לאט היא יורדת, מבארת את הדברים, כדי ש... היא לא יכולה לרדת ברמה של מקרים. זה ברור, אני מסכים. זה ברור, זה הגיוני. לכן, לגבי השאלה, לדוגמה של נוסרופת, שלי שאל ברק, כן? אז ברור שהתורה בעיקרון, היא אמרה, היא דיברה על זה, ופשוט אולי משה רבנו, או שהוא לא ירד, או שהוא לא ידע, ואז הוא שאל, כן?
אני לא יודע מאיפה זה ברור לך, כל עוד אתה לא מוצא איפה זה כתוב, אז אני לא יודע מאיפה אתה מוציא את העיקרון שזה כתוב. אבל אם זה ברור לך, אז בסדר, לי זה לא ברור.
לא, הלכתי בכיוון של הרב שאומר, לומר, איך זה עובד בצורה עקרונית? אפשר לראות את זה, עשרת הדיבורות. עוד פעם, שיטת רבי יצחק אברבנאל, גם רבי סעדיה גאון, כל אחד ראה את זה בתור אבות, שמהם כל המצוות, 613, ככה הקבלה.
אתה מבין שבשביל להוציא את כל המצוות מעשרת הדיברות, אתה צריך לאנוס אותם אונס ברוטלי. וזה דרוש.
לא, לאו דווקא.
אוקיי, אז אשרי המאמין. אני לא...
זה העבודה של רבי יצחק אברבנאל, לא רע, אולי, והוא מסתדר מאוד יפה.
אוקיי, אבל... לא מספיק מכיר, אז לכן אני לא יכול לחוות דעה מוסמכת בעניין.
כן, אגב, זה לא קשור לשיעור הזה, זה קשור לשיעור אחר, אם אפשר להוסיף, הרב דיבר על, לדוגמה, יפה שיחתן של עבדי אבות לתורתן של...
בנים.
בנים, כן? הנה, אז רש"י מביא את המדרש, נכון? אברבנאל פשוט יסביר, הוא מסביר, הוא שואל למה, למה באמת יפה? אז הוא עונה בצורה פשוטה, הוא עונה, בשביל להראות שזה יפה, צריך לשים לב למה, איך שהתורה סיפרה את זה בפעם הראשונה, ובפעם השנייה, ולמצוא את ההבדלים, וההבדלים מראים מה, איך מתנהגים.
ברש"י, מה שכתוב זה לא ההבדלים, אלא האריכות.
יש הבדלים, והוא יוצא את ה...
לא אמרתי שאין הבדלים. לא אמרתי שאין הבדלים, אבל אמרתי שמה שתולים את היפה שיחתם של עבדי אבות, זה באריכות שהוקדשה לעניין, לא בהבדלים.
אבל
הוא רק מסביר... את המדרש הזה.
כן, הוא רק מסביר למה צריך את האריכות הזאת.
בסדר, אוקיי. בסדר גמור. אוקיי.
מיקי.
כן.
בעקבות מה ש... אמרת שזה משהו חדשני קצת אצלך, שרב אלחונן וסרמן ושהרב קוק נשענים בצדק על התורה, כי יש בה, מחפשים, מוצאים, נכון שזה לא רק הצד שלהם, אבל זה בהחלט יכול, מה שנקרא, לתמוך בדעתם, אז אולי גם אתה כן פתוח לזה שהמשפט הישראלי כן... יישען על המשפט העברי, ויותר יכניס משפט עברי, ויותר יחפש, וימצא מקורות, ו...
אני לא רואה למה שזה יקרה. אפשר לאנוס הכל, אבל לא נשמע לי סביר לעשות דבר כזה, כי ההנחות, נקודות המוצא הן שונות.
רגע, והרב קוק ורב אלחונן, מה הם עשו?
שניהם הולכים עם נקודות מוצא דתיות, תורניות, אז יש ויכוח בתוך המסגרת. אבל מישהו, את יכולה לשאוב, הבאתי איזה דוגמאות במאמר שלי על העניין, למשל, את רוצה לאמץ את הדבר הכי פרוזאי שיש, הכי בנאלי, הלכות שומרים, לא משהו טעון, לא מעמד האישה, לא גוי, לא שום דבר, הלכות שומרים, אז למה לא לאמץ מהמשפט העברי, ששומר שכר יהיה חייב בגניבה ועבדה ובפשיעה, ושומר
כי מה? מחפשים את העקרונות המוסריים שבדבר, לאו דווקא את ההלכה נטו, אבל לשאוב ולקבל איזושהי השראה מהעקרונות המוסריים של התורה שלנו.
אם יש עקרונות מוסריים בבסיס של העניין, אני קצת מפקפק בזה.
אבל אני אומרת עוד פעם, אז גם רב קוק והרב וסרמן לא היו חייבים את זה. הם גיבשו דעה.
הרב קוק והרב וסרמן לא מדברים על מוסר, הם מדברים על פרשנות לאירועים היסטוריים ועל אידיאולוגיה.
היסטוריה ודת, זה לא בהכרח אותו דבר?
לא אמרתי זה אותו דבר.
למה, לא הבנתי, למה הציונות היא כן יכולה להישען על מקורות בתורה? לפחות לקבל איזשהו השראה משם, גם אם לא הכל מצדד בכיוון.
גם בהקשר המוסרי קורה אותו דבר. אני יכול להגיד גם אותו דבר גם בהקשר המוסרי. גם כן, אתה יכולה למצוא דעות שונות, ושתיהן יהיו מבוססות על התורה, ולכן אני קצת מפקפק עד כמה באמת זה יוצא מהתורה, ואני עוד יותר מפקפק בשאלה אם מישהו דוגל באחת מהדעות, האם כתוצאה מעיון בתורה הוא יהפוך את עמדתו, לכן כל מה שאמרתי פה בהחלט יכול להיאמר גם בהקשר של המוסר, אני מקבל את זה.
לא, אבל אתה היית די סלחן עכשיו לרב קוק ולרב וסרמן.
אמרתי שאני ממתן את גישתי הרגילה.
ולכן אני שואלת, האם גם בתחומים האחרים אתה ממתן?
לא דבר, למרות שהסקפטיות נשארת גם פה וגם שם. עד כמה באמת זה יוצא מהתורה. אני מוכן לתת לזה קצת יותר קרדיט, למרות שאני על פניו ברוב המקרים לא רואה שזה באמת יוצא משם. אבל הצעתי איזשהו כיוון, איך בכל זאת אפשר לתת לזה איזשהו קרדיט.
אוקיי.
טוב?
אגב, אני פתאום הבנתי למה לפעמים אני מבקשת ממך להדיח כלים, כדי שתוכל להבין תובנות אחרות, כמו זן. למשל, למה נגיד נשאר לכלוך על הכלים, או...
אוקיי. אבל אפשר גם דרך שכיבה במיטה ללמוד את אותן תובנות, את זוכרת? את יש כל מיני דרכים. את אותן תובנות. אוקיי. עוד מישהו?
אם אפשר עוד שאלה, אם אני לוקח את המשל של הרב מקודם על ההבדל בין הלמידה הליניארית ללמידה של רשת נוירונים, אז בלמידה של למידת מכונה כזאת, בעצם המתכנת הוא בעצמו לא יודע בסופו של דבר לאן המכונה תלך, הרי הוא מכניס איזשהו, אז באופן כזה, זאת אומרת, אפשר להגיד שהבחירה, יש אפילו, אני חושב, שהבחירה החופשית היא עד כדי כך בחירה חופשית, שאפילו הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא נותן לנו איזשהו אפשרות לבחור דברים שהוא בעצמו, באיזשהו אופן לא יודע מהם, זאת אומרת, לא חוזה אותם.
אני חושב שהוא לא יודע שום דבר מה שאנחנו בוחרים, אבל זה, אבל אני לא רואה למה זה קשור לבחירה חופשית, אלא יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא לא מכניס לתוכנו את הנתונים באופן מפורש, הוא נותן לנו איזושהי צורת הסתכלות, מאמן אותנו על דוגמאות, כמו שעושים לרשת נוירונים, ועל זה אנחנו, ברגע שהרשת שלנו בנויה כמו שצריך, ההנחה היא שנקבל החלטות נכון. האם אנחנו בוחרים חופשי או לא בוחרים חופשי, אני חושב שזה קצת מישור שונה.
הבנתי.
אפשר?
כן.
אני חושב, אפשר לתת לזה דוגמה לעניין של המחלוקת בשתי מקומות ברמב״ם. בפרק חלק, הרמב״ם מונה שם 5 אסכולות לגבי המושג של עולם הבא, איך הם תופסים את המושג של הגמול. ואז הוא מאיר שם שזה לפי שינויי שכליהם. הוא אומר, לכל אחד יש מקורות להסתמך בחזל ובמקרא, אבל הוא אומר, זה לפי שינויי שכליהם. משמע מכאן, כל חכם בהתאם להבנה שלו. עכשיו, עוד נקודה אחת יש לו במורה נבוכים, בחלק הראשון, פרק למד א', הוא שם מדבר וכומר שבעניינים של המדע אנחנו יכולים לשים לב שיש פחות מחלוקות. אבל בדבר שאין עליו הוכחה מתמטית או מדעית, אז הוא אומר, בגלל התשוקה של בני אדם להגיע לאמת, אז כל אחד חושב שהוא מחזיק בדעה הכי נכונה, ומכאן יש ריבוי המחלוקות. אז אולי זה בדיוק ככה העניין לגבי ההלכה או לגבי אגדה, מדוע דווקא בתחום התורני, זה בדיוק אנחנו רואים את זה גם בספרות וגם בעולם המשפט, שיכולים להיות מחלוקות שונות. אם כי אולי בהלכה זה מצומצם, כי יש כמה יסודות שמסכימים עליהם כולם, ואז לכן המחלוקת מצטמצמת.
בהלכה יש כמה עובדות אמפיריות שמדמות אותה יותר למדע מאשר את האגדה. אוקיי.
כן, זה כאילו ככה לפי ה...
עוד מישהו?
רבי מיקי?
כן.
לגבי מה שאמרת לגבי בפתחה בכל העמים וכולי, שאמרת שבעצם, לגבי רבי אלחנן וסרמן, מה שאמרת לגבי בפתחה בכל העמים, אני חושב שאם אנחנו ניקח את זה הפוך, לא נלך לטקסט וננסה להוציא משם, אלא נלך כאילו, אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה, מבחינה אמפירית, כמה עמים יש בהיסטוריה שהם נפוצו בכל העולם, וחזרו אחרי זה לארץ שלהם, ובנוסף גם נרדפו ברמה כזאת עד שקיבלו הגדרה של אנטישמיות, נקרא לזה את המילה הזאת, okay. אנחנו נזהה פה איזשהו קו שהוא באמת יוצא דופן, ואז כשבנוסף לכל אנחנו רואים פה איזושהי נבואה שבעיקרון, אם אנחנו נסתכל פרשנות הכי פשוטה לאותו טקסט, הוא כן מדבר על הפצה, הוא כן מדבר על שנאה ורדיפה.
אמרתי שיש דברים מסוימים שאולי באמת כן אפשר לראות שמופיע בתורה, אבל היומרה שלו להוציא כל פרט, ואם כתוב כל העמים, אז זה חייב להיות כל העמים, זה נשמע לי קצת, לא אגיד אותם.
זה ברור שלא, זה מן הסתם נראה לי לא זה. ודבר שני אגב, לגבי האגדות, דעת הרמב״ם לגבי שהאגדות הן לא כפשוטן והן למעשה, משל למעשה מרכבה או משהו בסגנון, מה דעתך בנושא הזה?
אין לי מושג, אני לא יודע למה האגדות הן משל. כל אחד שיציע משל, ימצא משל למה שהאגדות אומרות. אין לנו שום פידבק שאומר לנו אם זה כן או לא. אז אני לא יודע מה להגיד, אני לא...
בסדר גמור, תודה.
בבקשה.
הרמב״ם לא תמיד אומר שזה קשור למעשה מרכבה, כי בהקדמה שלו על פרק חלק הוא אומר שהוא עתיד לחבר איזה ביאור, אם כי הוא לא ביאר אותו, אבל הוא אומר, אני אגיד לך מה היה בחלום, מה היה במשל, אז זאת אומרת, הוא מקבל שיש לאו דווקא זה בהכרח משקף מעשה מרכבה.
אתם יכולים להבין שאלי הוא מומחה רציני לרמב״ם. אז תוכלו לשאול אותו את מה שאתם רוצים, אני קטונתי.
אז זהו, זה רק הערה ככה, אגב, כזה.
אוקיי. עוד מישהו? טוב, אז אנחנו מסיימים. תודה. זה הפעם האחרונה לפני פסח. מבחינתי אפשר להמשיך ביום ראשון בחול המועד, אנחנו עדיין כנראה בתוך הסגר, אז אני חושב שאני אמשיך ביום ראשון. מי שרוצה, כמובן מוזמן. נשלח הודעות דרך הוואטסאפ. אז תודה, להתראות.